ולכן התגלות דרך הבריאה זה נקרא השגחה, והתגלות דרך התורה זה נקרא רצון. יש שני קווים של התגלות הבורא, דרך הבריאה עצמה, זה מבחינת גילוי מטעם עולם הזה. אף על פי שדווקא השגה של ההשגחה זה כבר גילוי של המעין עולם הבא שיש בעולם הזה, אבל בכל זאת זה דרך הכלים של העולם הזה, כמובן, כן? והתגלות, תכלית רצונו זה גילוי התורה, זה התגלות התורה. ופה יש לנו שני מושגים, צריך לזכור אותם. מי שרגיש, אם אפשר לומר, זה יותר עמוק מרגיש, אבל מי שמודע מזה, מהשגחתו, לפי הרב, יש לו כבר קשר לנותן התורה, ומי שאינו רגיש לרצונו, כאילו עדיין אין לו קשר לנותן אותו. והנה, ההשגחה היא עיקר השלמות שיבוא למשיגים את תכלית הרצון ומתדבקים בשלמותו האמת. יש לי קצת שאלות. אני ההשגחה. זה יפה. טוב, אני אמשיך, והנה מה שמושג לנו מבחינת ההשגחה וטובה היא בהמצאת איש החכם המוכן לקבל טוב בלתי משוער, והוא ודאי כלי חמדה ששקול זה כנגד כל העולם. אז יש לנו פה הגדרה ראשונה, מי נקרא חכם? מי שהוא מסוגל להשיג את התגלות ההשגחה דרך הבריאה, אז הוא נקרא חכם. זה קטגוריה ראשונה. אחר כך אולי נחזור להסבר של המשנה עצמה, אבל קודם כל את ההגדרות של הארץ. אבל במה שיצר בהשגחתו את הרשע, אם היותו יודע סופו להיות מורד, זאת אומרת, מה שפשוט הקדוש ברוך הוא ושברא את העולם, ראה מעשה רשעים ומעשה צדיקים, בכל זאת ברא רשעים וברא צדיקים, התכלית של בריאת הרשעים, נמשיך, אף על פי שסופו, הוא יודע שסופו להיות מורד, או מורד אור מוכן לפורעניות, נעלם ממנו תכלית ההשגחה בזה הפחת. זאת אומרת, אפשר להבין את הכל, חוץ מהתכלית של מציאות הרשעים מבחינת השגחתו. כשאנחנו אומרים שגם הרשעים שייכים לעבודת הבורא, זה נעלם ממנו, אי אפשר להבין את זה. כך אומר הרב. וזה מובן? יש משנה בפרקי אבות שמתייחסת לנושא בסוף המסכת, אין בידינו, לא? כן, לא? ומי צוריה? הצדיקים. זה דומה מאוד לשאלה שלו. יש שני דברים שאי אפשר להסביר, קיום הרשעים, ופה במשנה במסכת אבות זה יותר מדויק. וטוב, יש רשעים, ניחא, אבל הם בשלווה, שלוות הרשעים ואיסורי הצדיקים. אבל כשהוא אומר זה נעלם, זה לא אומר שאי אפשר להגיע להבין את זה. אבל זה לא רגיל, זה לא ניתן. צריך הרבה הרבה עומק, עמקות בתורה כדי לתפוס משהו בעניין. זה הקטגוריה השנייה. ולכן הרשע מוגדר לפי הממד השני שאמר, לפי רצונו. איך להבין שרצונו שיהיו רשעים בעולם, זה אי אפשר להבין, אבל זה שייך לרצונו. הרצון הוא יותר, תכלית הרצון הוא יותר נעלם מהתגלות ההשגחה דרך הבריאה. התגלות ההשגחה דרך הבריאה, זה מסביר לנו את קיום החכם. אבל הרשע הוא שייך לצד הנעלם של הרצון של תכלית הבורא. נמשיך. אלא שאנו מכירים מתוך הגלוי לנו שוודאי גם לזה תכלית נורא באופן שמוסתר ממנו לגמרי. וגם אותו, אפילו מצד פרטו, לא תוהו ברעו. ולעניין הרצון, שהוא התורה, לא הסברתי כמו שאני צריך. טוב, נראה את זה אחר כך. אבל בכל זאת, החכם הוא מי שמשיג את התגלות ההשגחה דרך הבריאה, אבל תכלית בריאת הרשע, אנחנו לא מבינים, לא מבינים. אחר כך הממד השני. ולעניין הרצון שהוא התורה שניתנה לנו, המביאה אותנו להכיר רצונו, הנה תכלית אורח חיים, טובת הגילוי, הוא מורגש לנו ביותר באיש אשר אינו חכם כל כך, עד שיבין מעצמו אורח האמת. זאת אומרת, לפי מה שאני מבין פה, גילוי התורה, זה שייך למי שאינו יכול להיות חכם מעצמו, ולכן הוא צריך גילוי התורה. אחר כך מחזור על זה, כי יש פה שאלה כמובן. אבל לבבו ישר ומתעורר על ידי מה שרואה לתור אחרי האמת, וידו קצרה מיגיע אליו, מרב טוב שיקבל מהתורה, שעל ידו, על ידה, יגיע אל סוף תכליתו המתוקן ומקובל וטוב. ובו מורגשת התועלה יותר ממה שמורגש אצל החכם, שאולי היה משיג מצד חוכמתו את אור האמת. אלא שלפי האמת, לפי עוצם התכלית של תורה הקדושה, גם החכם לא היה מגיע כלל אל התכלית, לולא תורת אמת שנתן לנו השם מדברך בחסדו. אז הוא השיב בעצמו על השאלה. אבל המורגש לנו בתועלתה הוא מצד מי שאינו יורד מעצמו לעומקה של דברים, ובאמת כמעט זה כל האדם. הוא בוכח לו, והוא רומז לבן השלישי שהוא הבן תם. זאת אומרת, עיקר התגלות התורה זה שייך לבן השלישי, התם. אף על פי שהחכם מעצמו, אם לא מקבל תורה, אין לו שלמות בידיעתו של ההשגחה. זה מובן? חכם יש לו כבר איזה מין נטייה מעצמו, רשע אנחנו לא מבינים איך רצון הבורא מתקשר אליו, וכשהרב אומר אנחנו לא מבינים, ייתכן מאוד שהוא אומר זה נושא בפני עצמו, זה אתה תלמד במקום אחר, תנה ושייך. ודינוקן לא היה פשוט לא היה מתחיל בנושא הזה. אז אתם זה כל האדם, זה רוב בני אדם, ולכן תכלית התגלות התורה היא שייכת דקה לבן אתם. ונראה מה אחר כך במה מדובר ברמזים בחיי העלות. רק שנייה, אני חוזר עליו. מי שאינו יורד בעצמו לעומקם של דברים, וזה ברור, זה לא החכם אלא אתם, באמת כמעט זה כל האדם, רובו ככולו. לאחר ההסתכלות, אמנם, מי שאינו מוחשך כלל, אפילו להתעורר זה, להתעוררות זו, לא יקבל לעולם חוכמה אמיתית, ולכאורה היה נראה כאילו מצידו היה גילוי רצונו יתברך לא לבטלה, ופה הוא מתייחס לשאינו יודע לשאול, כן, זה מובן, או ללא תכלית, רם חס ושלום, אבל גם בזה ידענו ששכל האדם כוזב, כי רק לנו נדמה כך, אבל באמת יש סתר עליון שגם הוא יגיע אל תכלית נשגב מצד גילוי הרצון, ואפילו מה שנתנו בעולם הדברים הרמים והנשגבים ממנו, מקבל הוא מהם כל טוב, אבל מבחינה זו נעלמת ממנו. טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים קצת, חכם אפשר להבין מה זה, והגדרה פה היא חשובה מאוד, ולפי דעתי היא מבוססת על מה שאומר הרמב״ם על העניין, הרמב״ם עצמו, יש איזו אפשרות של גילוי, התגלות הבורא דרך הבריאה. לכן שמתי הדגש בהתחלה, לא אמר הטבע, אלא אמר הבריאה. וזה פותר הרבה שאלות על הרמב״ם עצמו, כן? במובן למה אני מתייחס, כן? והרשע, טוב, זה עניין של רצון הבורא וזה נעלה ממנו. הטעם זה גילוי, זה עניין של גילוי התורה, ומי שאינו יודע לשאול, זה גם כן, כמו הרשע, זה נעלה ממנו. ואם אתם תסתכלו במשניות של ההגדה, זה בולט שהפסוק שהאגדה משתמשת על הרשע, זה אותו פסוק שהיא משתמשת על שאינו יודע לשאול. אתם זוכרים את זה, כן? רק כאן נראה את הטקסט עצמו. ולכן אנו מקדימים, פה מתחיל ההסבר של הרב, ולכן אנו מקדימים, קודם סידור ארבע, איך אומרים, כתות או כיתות? מה? כיתות שבבני אדם, חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול ואומרים, ברוך המקום, שכינוי מקום הוא על המצאת העולם בבחינת גבול ומידת הנבראים. אתם זוכרים את ההגדרה של הגמרא עצמה, שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. ולכן המושג מקום משתייך לפי חוכמת הקבלה למדרגה של בריאה, זאת אומרת בינה. בינה שנקראת הבורא. ולכן עולם הבינה נקרא עולם הבריאה. כי העולם באופן הפשוט של השימוש של המילה מתחיל בחסד. יש לכם פסוק פשוט מאוד, עולם חסד יבנה. זאת אומרת, חסד זה התחלת הבניין של העולם. ולכן הבונה של הבניין, הבורא של העולם, זה במדרגת התגלות של עולם הבריאה, זאת אומרת, מדרגה של בינה, והפסוק הוא, והחוכמה מהעין תימצא, חוכמה באה מכתר שנקרא עין, ואיזה מקום בינה, המקום זה הבינה, זה מובן? טוב. ולכן, ברוך המקום זה כנגד החכם, כי החכם יש לו איזה מין התגלות של ההשגחה דרך הבריאה, ולכן אנחנו מתחילים ברוך המקום גבי החלק הראשון של הבנים, החכם. ומיד אחר כך, והוא מצד הבחינה שאנו משיגים מעט תכלית בריאתו, וזהו מצד היצירה הנכבדת של איש חכם ברוך הוא. פה אני צריך אולי לדייק קצת. לפי מה שהבנתי מפירוש הרב, יש טווח כזה שנברא חכם. זאת אומרת, זה לא החוכמה שמשיגים אחרי הלימוד, אלא זה אופי של הלב שעושה את הבן אדם חכם מעצמו, לפני שהוא יקבל שום מידע, שום תוכן של ידיעות. זה מובן? זה אולי מסביר את ההבדל שיש בנוסח של האשכנזים והנוסח של הספרדים בהגדה של פסח. כשאנחנו אומרים בעבדים היינו במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, זה נוסח ספרדי. ואשכנזים אומרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה. אז ייתכן שההבדל פה, לפי ההגדרה שיש לנו פה, בין חכם, אני לא רוצה לומר סתם חכם, כי להיות חכם זה לא סתם, אבל בין חכם, פשוטו כמשמעו, וזקן, זקן, זה מי שקנה חוכמה, זה כמו שאני אומר. לכן שתי מדרגות שונות, אף על פי שלא הבנתי על בוריו את ההבדל הזה, למה אשכנזים הוסיפו את אפילו כולנו זקנים, אם יש לכם איזה הסבר, אני פתוח לזה, אבל לא אמרתי שהספרדים מחקו. אני חושב שהאשכנזים מוסיפים, כי בניסוח המקורי זה היה ככה. אני יכול להסביר את זה? קראתם, ראיתם, למדתם, שמעתם דבר על זה? לא. טוב. אז, זוהי ההגדרה הראשונה. אני רוצה לספר לכם סיפור, אולי סיפרתי את זה לפני כמה שנים. לפני כמעט כ-30 שנה, שמעתי ברדיו, דווקא לפני חג הפסח, איזה ראיון של איזה, איך אומרים, ברדיו. זה לא בדיוק, תבינו מיד, ותגידו לי איזה מילה היה צריך לומר. שהוא היה רוצה איזה... טוב. מה? לא, לא. הוא היה בכל דירה ודירה, של דירה טיפוסית ישראלית, והשאלה שלו הייתה, למה יש כל כך ספרים אצל היהודים? כי זה שונה מחברה אחרת, יש ספרים, אבל לא כל כך. יש ספרים אצל מלומדים, יש ספרים אצל... טוב, מוכרי ספרים, אבל אצל יהודים, פתאום אתה נכנס בדירה, ומההתחלה אתה רואה ספרים, וגם בחדרים, בחדרי חדרים, יש ספרים. אז הוא עשה כתבה על זה, זה מילה שרציתי לומר. ובפחד אצל הדתיים, אז הוא נכנס באיזה דירה של דתיים, ורואה ספרים גדולים כאלו, אתם רואים התלמוד וכל זה. אז שאל ככה, לא רק בסכנות, אלא באירוניה. שאל הבעל הבית ואמר לו, אתה חושב שכשאתה תקרא את זה, אתה תהיה חכם? אז הבעל הבית השיב לו, תשמע חביבי, צריך קודם כל להיות חכם כדי לקרוא את זה. זה מהיר לנו קצת את הנושא. יש איזו נטייה להיות חכם, כאילו אופי טבעי, ואז הוא יותר פתוח להשיג את דבר ההשגחה שהרב מדבר עליה. זה מובן? ואני חושב לפי דעתי שזה דווקא איזה מין הגדרה של האופטימיות. איזה אופי אופטימי שהוא משוכנע מלכתחילה של העולם יש משמעות, של החיים יש משמעות, של הגורל האדם יש משמעות. ולכן הוא מתייחס יותר לצד המשמעותי של הבריאה, ואז כמעט בהכרח ההשגחה מתגלת לו. זה מובן, כן? ויש פסוק מלא, דווקא במצוות של בניין המשכן, המקדש, פסוק שאומר, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. ולכן הוא כבר חכם לב, ולכן הוא מקבל חוכמה. טוב, זה הופיע הראשון. ואולי אפשר להוסיף מיד שהרשר זה דווקא ההפך. זאת אומרת, הרשר זה מי ש... אתם זוכרים את ההגדרה הפשוטה, מי שיוצא את עצמו מן הכלל, כן? אבל מי שלא רואה את עצמו כנברא. אולי אפשר להגדיר את זה ככה, שהאופי שלו הוא פסימי, אפילו אם יש משמעות לכל, אבל אין משמעות בשבילו, לכם. לכם ולא לו. אני לא חושב שזה כוונת הרב פה, רק אני רציתי להסביר ברבד הזה של האופי הטבעי, מכיוון שמה שאנחנו צריכים להבין זה לפי איזה קנה מידה התורה אמרה שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מכיוון שאם החלוקה זה צדיק ורשע, אז תאמר אחד צדיק אחד רשע. אם החלוקה זה חכם ועם הארץ, אז תאמר, אחד חכם ואחד עם הארץ, כן? אבל החלוקה היא לפי קנה מידה שעוד לא אנחנו משיגים אותו. מה בין חכם לרשע? פה יש לנו התחלה של ההסבר. ההתייחסות לבריאה. מי שמתייחס לבריאה בממד של ההרגשה של ההשגחה, מה שאני הוספתי, אולי זה מתאים לפירוש של הרב, והאופטימיות הבסיסית שאי אפשר שלא תהיה משמעות בכל זה, אז הוא כבר פתוח להבין את התכלית של הבריאה. זה מובן, כן? והרשר יש לו התייחסות הפוכה. טוב, אז נמשיך. ברוך המקום שכינוי מקום הוא על המצאת העולם בבחינת גבול ומידת הנבראים, והוא מצד הבחינה שאנחנו משיגים מעט תכלית בריאתו, וזהו מצד היצירה הנכבדת של איש חכם, ברוך הוא. של איש חכם, נקודה. אחר כך ברוך הוא, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך הוא לשון נסתר על בחינת הנעלמת מאיתנו מצד יצירת הרשע. זאת אומרת, פה אני צריך להקדים קצת הגדרות לפי המושגים של הקבלה. כל פעם שיש המילה הוא, הרמז הוא לכתר שהוא דווקא התגלות הרצון. ושמעתי איזה פירוש על הפסוק שלנו, והגעת למנחה ביום ההוא לאמור. לפי הפשט אפשר להבין את זה ככה, והגעת למנחה, והגעת, ותוסיף להגיד ולהסביר, עד שאתה מגיע לאיזושהי נקודה שאתה יכול לומר בעבור זה והוא יבין. וצריך להקדים את הסיפור, להקדים את ההסברים, והגעת למנחה ביום ההוא, עד שתגיע לומר לו, בעבור זה עשה השם לי, ואז הוא יבין. זה מובן, זה לפי הפשט. אז מה ששמעתי הוא שייך קצת לנושא של הרב, שההתייחסות דרך ברוך הוא, היא התייחסות לצד הנסתר של הרצון. ואפשר להבין את הפסוק עכשיו ככה, והגעת לבנך לאמור ביום ההוא. זאת אומרת, והגעת לבנך עד שתגיע לאותה מדרגה שאתה יכול לומר לו ביום ההוא. זאת אומרת, זה יתגלה ביום ההוא. והיה ביום ההוא, זה ידוע לפי הפסוקים של הנביאים, והיה ביום ההוא, זה רמז להתגלות רצון הבורא באחרית הימים, זה בבחינת כתר, שזה נעלם עד כל, עד אחרית הימים. אתם זוכרים את ההגבלה של השמות לפי העולמות, כתר נקרא הוא, תפארת נקרא אתה, ומלכות נקרא אני. אז פה אנחנו מתחילים לגלות, כרגיל אצל הרב, המבנה של המושגים שיש מאחורי ההסבר שלו. ההסבר שלו, אפשר ללמוד אותו עד הסוף לפי תורת הנגלה, בלי שום ספק. אבל פה אנחנו רואים שיש לו איזה מפתח, כן? מקום זה בינה, רצון זה כתר. ולכן ההתייחסות למקום זה התייחסות להתגלות עולם הבריאה, וההתייחסות לרצון זה התייחסות לנסתר, לנעלם שברצון. ואחר כך נראה את ההמשך. זה מובן? כן? לכן, שוב, פה הנקודה היא ככה, יש איזו תכלית של בריאת הרשע, שזה נעלם ממנו, אבל סוף סוף זה יתגלה באחרית הימים, ביומה. ולכן אנחנו אומרים, ברוך המקום כלפי החכם, ברוך הוא כלפי הרשע. ונמשיך ונראה את הסדר הזה. על בחינת הנעלמת מאיתנו מצד יצירת הרשע, שאין אנו יודעים סוד ההשגחה בפחתות בזה. ואחר כך, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, זה כבר הבנתם ממה שקדם, זה שייך לאשתם, שהוא יעקב. תורה כתיבה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, ולחזור לזה אחר כך. וגילה על ידי רצונו התברך להם כדי להגיע אל השלמות. והמושג לנו מעוצם תועלת הוא בתם, שמוכן לקבל השכלה, ולא לרדת בעצמו עד סוף האמת. ובאמת, מצד בחינת האמת בעצמו, כל אדם תם. זאת אומרת, כשאנחנו מבינים מהי החוכמה באמת, אז אפילו החכם הוא תם. זה מובן, כן? על כן, תורה ציווה לנו משה, מורשה, תהילת יעקב, ויעקב אשתם. אז פה זה המקום לפרש אולי בצורה קצת יותר רחבה. איזה מפרש של ההגדה, שאל, באיזה משפחה יש ככה ארבעה בנים, אחד חכם, אחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע אישו. והתשובה שהוא נתן לפי התולדות היא תשובה חזקה מאוד. הוא אומר, זה משפחה של אברהם אבינו. ויש לו בן חכם, זה יצחק. יש קורבן, להקריב, אני מוכן. זה, מהי שאלת החכם? מה יש לעשות כדי לקיים את הפסח? אז הוא מוכן בעצמו להיות הפסח. זה יצחק. טוב, והשאר תבינו מעצמכם. הרשע זה בוודאי עשיו, מה העבודה הזאת לכם ולמה לי זה בכורה, כן? זוכרים את זה? אחר כך תם, ופה הדיוק של הרב הוא חשוב מאוד. הפסוק אומר, ביעקב איש תם יושב ועלים. מה שרציתי להסביר, אולי פעם למדנו את זה כבר, שזה לא סתם תם, אלא איש תם. זאת אומרת, עשיו נגדר כאיש צעיד, איש יודע צעיד, איש שדה. איש, זאת אומרת, חזק, איש, וכל הכוח שלו הוא משתמש דרך הטבע, איש שדה. אבל גם יעקב הוא איש חזק, הוא לא נגדר כתם, אלא כאיש, אבל בחר להיות תם. הוא יכול להיות אחרת, אבל זה זכותו, זה כוחו, שאף על פי שהוא איש כמו עשיו והיו תאומים, והוא בחר בה בדרך התמימות. זה מובן, כן? ועל כן, אמר הכתוב, לא גם אחתי, ושאינו יודע לשאול, בוודאי מה נשאר זה ישמע. אז אולי אחר כך נתייחס להסבר הזה שוב. כי, והחכם הזה מסביר את זה ככה, שחזרנו על כל המקרא, ולא מצאנו שישמעאל מדבר. ישמעאל אינו מדבר באף פסוק, על פי שהוא בוכה, הוא יודע לבכות. מי שמכיר את המנגינות של התפילה של הישמעאלים, מבינים במה מדובר, ותפילתו נשמעת. ולכן לומדים הרבה הלכות של התפילה, דווקא מהבחייה של ישמעאל. תפסתם את זה אולי בלימודים, אבל מדבר הוא אינו מדבר. וזה פלא שאנחנו חיים את העניין הזה, שישמעאל לא רוצה לדבר איתנו עד הסוף, אולי זה מתחיל קצת לזוז, אבל נחזור לעניין אחר כך, בבחינת כולהי ואולי. אבל זה עובדה היסטורית ככה, ישמעאל לא מדבר לשון התורה, אני אתייחס עוד לעניין. ועל כן אמר הכתוב, תיתן אמת ליעקב. פה יש לימוד רציני מאוד. זאת אומרת, לפי מה שצריך להבין, לפי דעתי, תם יכול להגיע יותר בפנימיות התורה מהחכם עצמו. כי החכם הוא, איך אומרים, הוא יותר פתוח בהתחלה להתקשר לתורה, זאת אומרת, לגלות רצון הבורא דרך ההשכחה של הבריאה, זה בהתחלה. אבל כדי להיכנס יותר פנימה בתורה, צריך אותה מידה שנקראת תם. במובן? כי מה שצריך להבין, שחכם יכול להיות צדיק, אבל יכול גם כן להיות רשע, באיזשהו שלב. כן? אבל תם אף פעם לא יהיה רשע. כי התמימות ההיא זה הכלי הכי נכון להתאמה לרצון הבורא. אולי זה המשמעות של המילה תם פה. וזה קשור לאמת. אפשר לראות הרבה רמזים בין אמת ותם. ולכן הפסוק אומר, זה החידוש פה, תיתן אמת ליעקב. למה? מכיוון שהוא נקרא איש תם. זה מובן. ולכן אתם רואים איך כל הפירושים החיצוניים, נאמר, שתם זה דבילי או משהו כזה, אני יודע איך להגדיר, כל זה זה לא נכון, כן? תם זה אופי של חכם יותר פנימי מהחכם עצמו. אבל הרגשתנו בתועלת, במי שמושג לנו, קיצורו בעצמותו, לו לתורת אמת. התורה התגלתה לתם, אבל התם לא יכול להגיע למדרגה של חוכמה בלי התורה. ולכן גם החכם מקבל את התורה, אבל התורה, היעד של התורה זה לתם. חוזרים לפסוק הזה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, השאלה הפשוטה היא, למה דווקא יעקב? יש הרבה הסברים לזה, אבל פה יש לנו עוד תשובה, מכיוון שיש לו את המידה המתאימה לגילוי האמת. המידה המתאימה לגילוי האמת זה התמימות. זה לא אומר שאותה מידה לא נמצאת באברהם, לא נמצאת ביצחק, אבל היא מתגלית אצל מידתו של יעקב אבינו. ולכן תורה ציווה לנו משה, מורשת ליעקב. ולכן גם יצחק וגם אברהם מקבלים תורה מכיוון שהיא מתגלית ליעקב. זה מובן? כן. אולי אחר כך אני אקדים עוד הסבר על זה. כן. זה טבעי, כל זה טבעי. לפי ההסבר פה של הרב, זה טבעי. זה בא מרצון הבורא, צד אחד אפשר להבין שזה טוב, צד אחר, למשל הרשע, זה נעלה ממנו, איך זה מסתדר עם תכלית הבריאה, זה יתגלה ביומה. ולכן, הסברנו את זה לגבי החכם, הוא חכם מעצמו, ולכן יש לו פתיחות לתורה, דרך ההשגחה האופטימית, ההשגה האופטימית, שהסברתי של משמעות הבריאה, כן? רשר הוא מוציא את עצמו מן הכלל, אבל סוף סוף צריך להבין מהו תכלית של בריאת הרשעים, כן? אבל כשאמרנו, זה לא בידינו, זה נעלם, זה כמובן. תם, סוף סוף, זה בשבילו שנברא העולם, כי הוא שייך לתורה מטבעו. ואחר כך, האחרון והרביעי, משנה יודע לשאול, נמשיך קצת. אבל השינו יודע לשאול, אינו מוכן כלל לחוכמה, ואיך יקבל תועלת מגילוי הרצון, ומכל מקום, אנו יודעים שגם הוא מקבל התועלת, אפילו מצד פחתו, אלא שהעניין מוסתר ממנו. על כן אנו אומרים, לעומת ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, על כן אנחנו אומרים, לעומת ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, על מקום נסתר, נגד השלמת השינה ולישור. לא, מה ש... אולי פה יש איזה שיבוש,
זה ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, ברוך הוא, נגד...
נכון, נכון, אבל מה שלא... לא כל כך... נגיד לזה, ברוך ש... כן, כן. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל זה כנגד התם, כן? ולעומת זה, ברוך הוא זה כנגד מי שנוהר לישור. טוב, זו הפעם הראשונה שאנחנו למדנו את ההסבר הזה. זה לפי דעתי ממש חידוש שלם, ולפי המימון של המושגים הקבליים. אני חוזר על זה ואחר כך נראה את הפסקה של הבנים בעצמה. זאת אומרת, יש רמז לעולם הבינה, ברוך המקום, אחר כך רמז שוב לעולם היותר נעלם, עולם הכתר, ברוך הוא, אחר בסדר של קו היושש. זאת אומרת, כשמבנה הספירות הוא בתיקונו, אז המילוי לכתר מתגלה דרך הכלי של הדעת. ולכן הברוך הוא השני הוא יותר למטה מהברוך הוא הראשון. ברוך המקום ברוך הוא, זה בספירות הנסתרות, ברוך שנתן תורה לעם ישראל ברוך הוא, זה יותר למעלה. זה מובן, אבל אחד נגלה, אחד נסתר. טוב, לפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר, יש שאלות על זה? כי זה כבר הפרק. זה מובן? טוב, פה יש לנו את התשובה לשאלה שלנו. לפי איזה קטגוריה התורה חילקה את הבנים, את הבנים כארבעה בנים, כן? אני חושב שזה לפי היחס לתכלית הבריאה. היחס של החכם הוא חיובי, היחס של הרשע הוא שלילי, היחס של התם הוא יותר פנימי מהיחס של החכם, וסוף סוף היחס של אינו יודע לשאול, זה כמו מדרגת המלכות שאין מגרמי כלום, מעצמו הוא לא יכול, ולכן הוא עד הסוף כאילו מצד הרשע, ואחר כך זה מתגלה שהוא יותר פנימי, יותר קשור בשורש יותר עליון מהחכם עצמו. טוב, זה הלימוד הראשון. אני חוזר על מה שהרב ציודה, זיכרונו לברכה, לימד אותנו על פסקת הרשע. אני אקחה את המשנה, יש לכם את הפרק. ושם הוא אומר, מה העבודה הזאת? לכם. לכם ולא לו. זה מה שהגמרא אומרת, ההגדה אומרת. כשאמר לכם, זאת אומרת, לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה עקה את שינה ואמור לו, ועבור זה עשה השם לי וצאתי ממצחיים, לי ולא לו, אילו היה שם לא היה ניגל. קודם כל, משהו חשוב מאוד בסוף המשנה, אילו היה שם, שם, זאת אומרת ביציאת מצחיים, לא היה ניגל. לא היה ניגל. אבל בגאולה של אחרית הימים, גם עכשיו. זה דיוק חשוב מאוד. אילו היה שם, אז לא היה ניגל. וזה מה שאנחנו אומרים, אנחנו רואים, ביציאת מצחיים, מי שהשתייך לקורבן פסח ניגל, מי שלא השתייך לקורבן פסח, ואז לא רצה להיות בכלל, בכלל ישראל, אז הוא נשאר במצחיים ונאבד. אבל אחרי יציאת מצחיים, יש כבר כלל ישראל. וכלל ישראל כולל גם את האחשאים, ורק באחרית הימים מתגלה את הצורך של האחשאים האלה. זה מובן, כן? לכן ואילו היה שם לא היה ניגל, אבל עכשיו פה גם הוא ניגל. וזה מסביר הרבה, הרבה שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, איך ההשגחה פועלת דרך החשאים. יש כבר שאלה איך היא פועלת דרך הצדיקים, אבל השאלה הכי קשה נעלמת ממנו זה איך ההשגחה פועלת דרך החשאים, אז זה שייך לאחרית הימים. זה מתגלה דווקא בבחינת ביומה. והוא הסביר את זה ככה, בבחינה פדגוגית. איך האגדה משיבה לרשע באופן אלים? כן? היינו צריכים לחכות איזו התייחסות יותר עדינה כדי לגאול את הרשע מרשעותו. כן? הוא הסביר ההבדל שיש בין רשע ורע. רע זה תכונה טבעית. יש בנו יצר טוב ויצר רע. אז יש נטייה לבריאה, כל עוד שלי שהיא לא מבינה, לא משיגה את תכלית הבריאה, למרוד נגד הבורא. וזה נטייה טבעית, כל עוד שהיא לא מקבלת את האור, ההארה המספיקה כדי להבין שיש משמעות לזה. אתם זוכרים, כמו שלמדנו כמה פעמים, איך מתחילים התולדות של עם ישראל? זה בכל שלב יש אחד מהאבות של ישראל ומישהו שמתנגד לו. אז בהתחלה יש לנו, לפי המדרש זה ברור מאוד, אברהם ונמרוד. אתם זוכרים את זה, כן? אברהם ונמרוד מתחילים מאותה נקודת מוצא. הם לא שבעי רצון ממצב העולם. אבל התוצאה של אברהם ושל נמרוד היא הפוכה לגמרי. אז אברהם עושה את עצמו כעבד הבורא כדי לקיים את רצון הבורא האמיתית, ונמרוד מורד לפני הבורא, ויתכן מאוד שפה זה מסביר לנו למה בהגדרה של הרשע הרב אמר שסופו להיות מורד, כאילו הוא מתכוון לזה, אני לא יודע אם הוא מתכוון לזה, אבל זה מתאים בעיני. אני חוזר על זה, מאותה נקודת מוצא, אז אנחנו רואים שתי תוצאות הפוכות לגמרי, ולכן נמרוד דווקא הוא המתנגד בעצם לאברהם אבינו. תזכירו לי מאיפה יצאתי כדי לדבר על אברהם ונמרוד? מה?
רשע.
כן. יש נטייה טבעית לרע, נטייה למרידה, כן? וזה נקרא יצר רע. אבל להיות רשע זה מדרגה יותר חמורה. שאני רוצה מה שהנטייה של היצר הרע רוצה. כל עוד שזה רק התפקוד של היצר הרע, אין כל כך אחריות, אין עוד רשעות ממש. כשאני בעצמי רוצה מה שהיצר הרע רוצה, אז זה נקרא רשע. כן? והוא המשיך ואומר, זה ההסבר של אף אתה הכה את שיניו. זאת אומרת, צריך להוציא את השין מהמילה רשע, ואז נשאר רע. מה ההסבר של זה? כי השין, ואחר כך יש הסבר לזה, השין זה הרמז למדרגה השנייה של הרשעות. הנטייה של היצר הרע מתגלית דווקא דרך השיניים. כי היצר הרע זה הרצון לקבל. לקבל מה? סוף סוף את האכילה שדחקה אני מתקיים, כן? ולכן יש לנו איזה נטייה לאכילה. זה התפקוד של היצר הרע, כן? זה מובן? אבל כשיש איזה רשעות, אז השן, כן? היא מזיקה. ולכן אצל הנחש, האכילה שלה, האכילה שלו היא דרך הרעל, הרוק של כל בעל חיים, אצלו זה רעל, מכיוון שיש לו כוונה להזיק. לכן צריך להוציא את השין הזה, ונשאר היצר הרע הטבעי, ואז הוא מבין מאיפה הוא יצא, וחוזר מאיפה הוא יצא. זה מובן? תפסתם את זה? פה יש איזה מין אסטרטגיה פדגוגית נפלאה, כן? צריך להסביר לרשע שסוף סוף הוא לא יוצא מן הכלל, הוא סתם בעל יצר הרע, כן? וכשהוא מבין שזה בא מהיצר הרע שלו, אז אולי יתנחם ואולי יחזור בתשובה. זה בקצרה, אבל אני חושב שזה חשוב להבין את זה.
יש הסבר שאתה גם מבין לה, שכבר בין אדם לחברו, ועכשיו בין אדם למקום.
נכון, זה גם. אפשר לשאול את זה, לא חשבתי על זה, אבל אני חושב שהסדר הוא הפוך במה שהוא אומר, שחשב זה בן אדם, זה בן אדם למקום, ורע, בסדר השני, כן, אבל בסדר הפוך. כי הוא מסביר שמיים, אני זוכר היטב, מה זה רשע רע, שיש רשע שאינו רע ורשע שהוא רע, כי הביטוי של ה... של הפסוק זה רשע רע. אז רשע, זה הסבר שבא מהגמרא, רשע זה בן אדם למקום, וכשהוא גם כן בן אדם לחברו, אז נקרא רע. זהו, זה בסדר הזה. טוב, כן, אמרו צדיק כי טוב, גם כן, יש צדיק טוב שאינו טוב וצדיק שאינו טוב. וצדיק טוב זה בן אדם למקום גם כן. זה
בפסוק, אומרים לנו
שצדיק
גם
אם
לכאורה הוא לא טוב,
אמרו לו איתו. זה דרש. כי הפשט זה אמרו צדיק, אמרו זה תנו לו שבח. לא לומר לו שהוא טוב, כן? אמרו, למשל, יש עוד פסוק שאומר, אתם המחתם אותי, זה שבח. למה? מכיוון שהוא טוב. אז רק כשהוא טוב צריך לתת לו שבח. טוב, אז אולי מה שנשאר לנו זה ההסבר, ואולי נגמור עם זה, של הבן הרביעי. טוב, אין שאלות עד כאן? אז אולי ניקח את הפסקה שאין לכם פה, אז תלמדו בעל. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. אז פה יש איזה מחלוקת בין המפרשים, אם את זה לשון זכר או זה לשון נקבה. אבל זה נשאר קשה, מכיוון שאפילו אם את זה לשון זכר, ויש שמסבירים שיש איזו צורה של לשון ארמית, את, בבחינת זכר, אז היה צריך לומר, לא, אך זה בסדר, את אם זה לשון זכר, כן. אבל אם זה את לשון נקבה, היה צריך לומר פתחי. ולכן רגילים להסביר שזה האב שהוא צריך לפתוח, אבל בבחינת האם, זאת אומרת בשפה של האם. טוב, שנאמר והגעת לבנך וכן הלאה. יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביומר. לפי דעתי ההסבר הוא ככה, האם אפשר להתחיל להסביר, לפתוח את הדברים עם הבן שאינו יודע לשאול, מהתחלת חידוש הדברים? זה בהתחלת חידוש הלבנה, זה ראש חודש, מהתחלת החידוש, כשכבר זה מתחיל קצת קצת, ורק החכמים יכולים להבחין בזה, האם כבר אפשר, האם יש תועלת להתחיל להסביר לשינוי יודע לשאול? והאגדה אומרת לא, אין בו שום תועלת, והפסוק אומר, תלמוד לומר ביום ההוא. צריך להגיע ליום ההוא, ליום של התגלות הדברים, כדי שהוא יכול להתייחס למאורעות של הגאולה באופן רציני, באופן מיידי, ואז יש בזה תועלת, ואז הוא יכול להתחיל להבין במשהו. במובן, אחר כך נחזור לשניים. טוב, יכול מראש חודש, ואנחנו רגילים, מכל ראש חודש, כשיש איזה חג בחודש, ללמוד את הלכות החג. אז יכול כדרך הרגיל, שמתחילים ללמוד על הפסח מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, אבל לפי הנושא שלנו, צריך להסביר לו את עניין הגאולה. ואז האם זה אפשרי כשהסממנים הראשונים מתחילים להתגלות? אז לפי אגדה אין שום תועלת, זה לא עוזר, לא ידבר. זה מובן? תלמוד לומר ביום ההוא. יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. אז מכיוון שכתוב ביום ההוא, ואנחנו יודעים שמקדימים בקדושה מכל מקום, אולי מבעוד יום, אני לא חושב שזה לאו דווקא בין השמשות, אלא אפילו לפני זה, מבעוד יום, כדי להכין מיד מה שעלול לקרות מיד, אז גם זה לא יועיל, גם בזה אין תועלת. ופה האגדה מסבירה את הביטוי בעבור זה. בעבור זה צריך שהסימנים של הגאולה יהיו כבר מתגלים בעיניו, כדי שיבין במה מדובר. זה מובן, כן? בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומאור מונחים לפניך. היה צריך לומר בשעה, וכך היא בגרסה הקדומה, בשעה שפסח, מצא ומאור מונחים לפניך. מכיוון שלנו פסח, אז מסתפקים במצא ומאור, אבל זה היה חשוב להזכיר את זה, מכיוון שכל עוד שהוא לא מבין שיש גלות ומה זה גלות, ושיש גאולה ומה זה גאולה, אז הוא לא מבין את תכלית ברית התורה. זה מובן, כן? אז אולי נחזור עם זה, לעניין של ישמעאל, ואני רוצה להסתמך על מה שמסביר המהר"ל בגבורות השם, אני זוכר שזה פרק תשיעי, שהוא שואל למה הגלות לא התחילה באברהם אבינו, מכיוון שהפסוק ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ להם, נאמר לו. לפי ההסבר של המהר"ל, שורש הבעיה, שורש הסיבה של הגלות הוא כבר באברהם אבינו, והוא מסתבך על הגמרא, זה לא נושא שלנו, אבל אני רק אזכיר את זה בקצרה, והוא שואל את שאלה אמיתית, למה הגלות לא התחילה באברהם אבינו, מכיוון שזה שייך לזהות של עם ישראל, ולמה היה צריך לחכות עד יעקב אבינו להתחלת הגלות. התשובה שלו היא חשובה מאוד, כי ההבטחה של הארץ היא קשורה לאפשרות של הגלות. מי שלא מקבל על עצמו את האפשרות של הגלות, העניין של הגלות, אין לו חלק בהבטחה של הארץ. זה נראה קצת פרדוקסלי, אבל רק העם מצאצאי אברהם, העם שהוא יכול להיות מסוגל לגלות, הוא שייך לארץ ישראל. מי שאינו מסוגל לגלות הוא לא שייך לארץ ישראל. זה מספיק מובן, אבל אתם מגלים את הצד הפרדוקסלי שיש בזה, אבל זה חשוב מאוד להסביר את זה. זה קשור שוב לאוניברסליות של הזהות של ישראל. מי שאינו יכול להיות בבחינת ממלכת כהנים באפשרות של הגלות, והוא גם כן לא יכול להיות בבחינת עם קדוש קשור לארץ ישראל. כי יש לו תפקיד דו-צדדי, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. ולכן ההבטחה של הארץ שייכת רק לזרע הזה של אברהם, שהוא שייך לאפשרות של הגלות גם. במובן זה מהיר הרבה 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 דברים. ולכן, אם הגלות הייתה מתחילה...
לא עונה בעניין אברהם.
מה?
לא עונה בעניין על השאלה.
כן, אני ממשיך. ולכן, אם זה היה מתחיל באברהם, אז ישמעאל היה שייך לזה. אם היה מתחיל ביצחק, גם עשיו היה שייך לזה. ולכן הגלות מתחילה ביעקב, כדי שלא ישמעאל ולא עשיו לא יהיו שייכים לזה. זה הצורה הראשונה שלו. אחר כך הוא חוזר על העניין, והוא מסביר שמכל מקום, הגלות לא מתאימה לאברהם מבחינת מידתו, זה הסבר אחר, אבל מכל מקום ההסבר הראשון זה רק לנושא שלנו. ואי אפשר לא לראות את זה בהיסטוריה המציאותית, שישמעאל היה בכל העולם כולו, וזו המטרה של החלק שלו בהיסטוריה, ידו בכל ויד כל בו. עכשיו הוא עוד לא גמר אולי את החלק הראשון של ההבטחה שלו, ידו בכל, כשיגיע עד הסוף שידו בכל, אז יתחיל החלק השני ויד כל בו. כן, זה מובן. זה מובן. יש פה איזה פירוש של המקובלים שלי, אולי למנו את זה פעם, שבכות העבוד נקראות אברהם בכל, יצחק מכל, יעקב כל. אז ההסבר הוא ככה, ידו של ישמעאל היא בכל, יש לו אחיזה באברהם, כן? אבל יד כל שהוא יעקב תהיה בו. ידו בכל, יד כל בו. אולי זה מה שאנחנו מתחילים לראות בתקופה שלנו, עד כאן היה ידו בכל, ופה זה מתחיל להיות קצת טוב. גם עשיו, לכן ישמעאל היה בכל העולם, בכל העולם ככובש, אף פעם לא היה בבחינת גלות. זה מה שצריך להבין. גם כן אצל עשיו. עשיו היה בכל העולם כולו, ועל חרבך תחיה, כן? אף פעם ככובש. סליחה, אף פעם כגולה, אלא תמיד ככובש. רק עם ישראל לקח על עצמו אותה סגולה להיות מסוגל להיות בגלות ממש, כדי, פה אני מוסיף עוד דבר, כדי להצליח בהרעלת הנוצצות. כן? וזה התפקיד של הגלות באותה מידה של יש שבר במצחיים, זוכים את כל ההסברים האלה. ולכן, זה הסבר המערב, שהגלות מתחילה דווקא ביעקב, כי הגלות מגלה את הזכות דווקא לירושת הארץ. במובן? טוב. ולכן, זה הכוונה של ההסבר שלנו. כל עוד שישמעאל לא מגלה את המשמעות של גלות וגאולה, כל עוד שהוא לא מגלה את הניסיון של הגלות, החוויה של הגלות, אם אפשר לומר לזה חוויה, כן? הוא לא יכול להבין תורת ישראל, האמונה של ישראל. זה מובן. ייתכן מאוד שהגרנו, אולי, אני לא יודע, אבל אולי, לתקופה של התחלה, של התחלה, של התחלה של משמעות. כי זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שחלק מישמעאל הוא בגלות דווקא בארץ ישראל. זאת אומרת, דווקא אצל ישראל זה הפעם הראשונה שזה קורה. שזה קורה להם להיות בגלות, ודווקא זה לא סתם גלות, אלא גלות אצל עם ישראל. אז כשיבינו מה זה מצה ומרור, אולי יבינו גם כן מה זה פסח. ואז יתחילו לדבר. זה מובן? אז ייתכן מאוד שהחלוקה של ארבעה בנים היא ממש במשפחת אברהם אבינו, ואני אחזור בקצרה. חכם זה יצחק, רשע זה עשיו, ושוב תם זה יעקב אשתם, ושאינו יודע לשאול זה ישמעאל. אז הפירוש שהבאתי פה מהאגדה, פירוש על האגדה, זה שלא, זה אין להבטיח שאפשר למצוא באיזה משפחה יהודית ארבעה בנים כאלה. השורש בא כבר מאברהם. זה מובן, כן? טוב, זה מה שרציתי להסביר על אותה פסקה, כן?
לגבי יכול בורש קדש מתחדשות, תחילת
התחדשות. זה הוראה ולאורית לגבי זמן ההוראה,
או לגבי צורת ההוראה.
גם זה וגם זה, מכיוון שבאותו זמן של ההתחלה, אז התחלת ההתגלות זה לא מספיק כדי שיבין במה מדובר. אולי נחזור לכלל ישראל, שבתוך, נעזור את ישמעאל. שיעזור אותנו, אבל שבתוך כלל ישראל יש החלקים האלה, כן? וכשהמאורעות של התחלת ההתחדשות בהיסטוריה שלנו, התחלה של ההתחלה של הגאולה, רק חלק מהעם תפס את זה. וכל השאר, אף על פי שכמה רבנים, שכמה, איך אומרים, שכמה טוב, לא רק רבנים, אלא אנשי מדינאים, אני לא יודע. לומר, הזהירו את כל העם, זה מתחיל, אף אחד לא ראה. הם היו בבחינת שאינו יודע לשאול. יכול מראש חודש? לא. זה, אנחנו רואים שזה בלתי אפשרי. לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרו מנחים לפניך. כשהמצא ומרו ראינו, אז הבינו שגלות זה גלות, וחלק מהם הגיע לעניין של פסח עצמו, שגאולה זה גאולה. זה מובן? אז מי הדוגמה של כלל ישראל בהיסטוריה שלו, אנחנו יכול להסיק הבנה לגבי הפדגוגיה הפרטית, כן? כשמדובר במי שאינו יודע לשאול, וזה לא רק עניין של גיל, זאת אומרת, מי שמעצמו לא תופס עניין של משמעות הגורל שלו, החיים שלו, ההיסטוריה שלו, ואז המחנך צריך להקדים אותו, אבל הוא צריך איזו אחיזה על איזה דבר שהחניך יכול להבין אותו. במובן, יש הרבה מחנכים שהם להם היסוסים, שיש להם היסוסים. האם כדאי, איך אומרים, למסוך שאלות לילדים? האם לא מספיק להם שאלות? אז לפי ההגדה אנחנו רואים שזה מצווה. כן? כי מכל מקום הוא ישאל את השאלה. אבל ישאל את השאלה שהיה צריך לשאול כשהיה קטן, ישאל אותה שאלה כשיהיה גדול, אבל זה שאלה של קטן בגיל גדול וזה הרס נפשי. ולכן מותר להקדים ולהסביר לו את השאלה. אבל פה יש מידה בתוך מידה, צריך להקדים לו, את פתח לו, אבל לשון רכה, את, אבל צריך שהסימנים יהיו פה, שיראה במה מדובר. זה מובן שזה לא יהיה מופשט ברוך. זה מובן גבי ישמעאל. כן. אני חושב שפה מהחתי קצת, אני משוכנע, שהבעיה העיקרית של המצפון של ישמעאל בתקופה שלנו זה שהוא מגלה איזה מין מצב שלפי האמונה שלו זה ממש הכפירה של כל האמונות וחילול השם גמור, שהם נמצאים בגלות דווקא אצל עם ישראל. ולכן כשסוף סוף יבינו את זה וצריך לעזור להם כדי להבין את זה, אני חושב, אז הפתרון יבוא. זה מובן? טוב, אז אם אין עוד שאלות, נתראה בשבוע הבא, בעוד קטע אחר של ההגדה.